ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום הייתי רוצה לספר על חזרה מיוחדת למולדת, מהמבורג לירושלים במכונית. משפחת שיף מהמבורג מהרה להגיב להתמזדות האנטישמיות עם עלייתו של היטלר לשלטון ב-1933. ההורים הוציאו את הילדים מבית הספר, מכרו את הבית ויצאו במכונית לפלסטינה. שני הורים, שני ילדים, שלוש מזוודות ומכונית אחת במסע למולדת החדשה ישנה. ב-27 באוקטובר 1933 יצאו ארבעת בני משפחת שיף מהמבורג במסע לעבר פלסטינה במכונית החדשה שלהם. במכונית היו ארבעה, פאול שיף, אשתו מרתה שיף, ושני ילדיהם קורט ואלן. קורט בן 13 חגג את הבר מצווה שלו עוד בהמבורג. לנסיעה יצא מצויד במצלמה משוכללת. אחותו אלן הייתה בת 9.5. המסע הסתיים ב-1 לאוקטובר 1933, וזה סיפורו. בשיחה בביתו בכפר סבא מספר סבא קורט שיף, הילד של אז, על הימים שלאחר עליית היטלר לשלטון בגרמניה, על הרוחות הרעות שהחלו לנשוב באוז. בתגובה לחרם 1 באפריל 1933, שבו קראו הנאצים לא לקנות אצל יהודים, החליט אביו פאול, איש בעל כבוד עצמי, לפקוד דווקא חנויות של יהודים. אמו של קורט העלתה את הרעיון לעלות לפלסטינה. ההחלטה עוררה תמיהה בקרב משפחתה, אך אביו של קורט נרתם לרעיון מיד. פאול שיף סבר כי הנסיעה במכונית הוא מיזם אפשרי. הדרך הנכונה והזולה ביותר, כך טען, היא להחליף את רכב האופל שלהם במכונית גדולה יותר מסוג קרייזלר. תכנון המסע לפרטיו החל מיד. סיפור המסע מתועד ביומן דרכים שכתבה מרתה שיף, כשעלתה המשפחה לאונייה איטליה בנמל ברינזי. היומן מתחלק לשישה פרקים עיקריים: המסע בגרמניה, המסע בשוויץ, המסע באיטליה, ההפלגה באונייה, ההגעה לחיפה, הנסיעה לירושלים. היומן המפורט מאפשר הצצה למשפחה בדרכה למולדת החדשה ישנה. במסע שהוא גם תיירות, יש משהו מהאווירה, מהמראות, הריחות, הטעמים, פיקניקים באמצע היום, רחצה ושחייה באגמים ובמקווי מים, חום כבד באיטליה, גשם סוער בשוויץ, קשיים ורגעי סי ואפילו בעיות עם הרכב, כמו פנצ'רים, חלקי חילוף, מחסור בדלק. היומן תורגם לאנגלית על ידי אחותו של קורט, המקור עצמו לא נשמע. למסמכים מצורפת חוברת תחזוקה המתעדת את החזקת הרכב, עלויות, תאריכים ואפילו שעות, בהן מילאו דלק. קורט הצעיר היה אחראי לניהול יומן הרכב. המסמך המרהיב ביותר הוא אלבום תמונות מקורי ובו מראות המסע שחלקם הקטן אפשר לראות אפילו ברשת האינטרנט. קורט, שהיה מצוין במשקפת ובמצלמה איכותית, צילם את רוב התמונות שבאלבום. ברעיון עמו הוא ביקש שלא נשכח לציין שזכויות היוצרים בצילומים שייכות לו. אנחנו עושים זאת ברצון. הצילום היה ונשאר עבורו תחביב מרכזי, גם כשהפך לימים למהנדס אווירונאוטיקה. ב-9 בספטמבר 1933, בדרך לרוטוויל, כותבת אמו של קורט על אירוע משעשע עם קצין גרמני שנתקע בלי דלק, ב-BMW קטנה. בתחנת הדלק הקרובה עצר אותם שוב, כנראה כיוון שחשב שעליו להודות להם בצורה עמוקה יותר ממה שכבר הודה כשנתנו לו את הדלק. הוא שאל אותם האם הוא יכול להציג בפניהם את תמונת האחרונה עם הפירר שלו. פאול דחה את ההצעה בהערה שהם לא מעוניינים בתמונה. לקצין לא היה זה רגע נוח כל כך, ועבורם ברור. בדרך לסן מוריץ בשוויץ טיפסה המכונית בדרכים תלולות עד לגובה 2,287 מטר. להגנה על המזוודות הם פרסו יריעה אטומה למים, שנקנתה עוד בקאסל. המזוודות הוטענו, כנהוג אז, על אחורי המכונית. הרדיאטורים של המכונית בדרך התחממו בזמן הטיפוס, והנהגים נתנו למכוניות זמן מנוחה וקירור בדרך לפסגה. וכמובן הייתה זו הזדמנות לצילום. כותבת האם, היה עדיין אור כשהגענו לסנט מוריץ בשעה 6 לפנות ערב. אחרי סוף עונת הקיץ המקום היה כמעט נטוש. מצאנו מקום מהנה ונוח עם מים חמים וקרים. כך שהייתה לה הזדמנות לחבס כמה מן הבגדים של הילדים. סנט מוריץ נראית כמו כפר מסיפורי האגדות. הגרנד הוטל ממוקם ליד אגם ושלג מכסה את הערים. אורות העיר השתקפו באגם. השמיים היו בהירים ואלפי כוכבים מנצצים. זה היה וימשיך להיות הזיכרון המרשים ביותר מכל המסע שלנו, כך היא כתבה. פאול שיף רצה לחשוף את ילדיו לאושר התרבותי של אירופה. הוא חשב שלא נחזור עוד לשם, מספר קורט. כך הגיעה המשפחה גם לוונציה. היומן מתעד מסע בגונדולה, ארמונות ומראות מאהבים. עם זה מתלוננת אמא שיף על ריחות לא נעימים מהתעלות, על עקיצות יתושים ועל גשם זלפות. משם ממשיכים לפדובה ופירנצה. היומן מסגיר את דעתה של מרתה שיף כי כל הערים והעיירות האיטלקיות עולות על הערים הגרמניות ברעשן. אין משמעת בכביש והמכוניות עוקפות מימין ומשמאל. משם המשיכה קרייזלר לרומא ודרומה, לעבר נפולי, או לבסוף חלקו האירופי של המסע לנמל ברינזי. המכונית של משפחת שיף הועסה על האונייה ובני המשפחה עלו לסיפון. בין הנושאים, הבריטים, הצרפתים, האיטלקים והגרמנים הרבים שהיו שם, נפגשו השיפים ממכרים מהמבורג. מרתה שיף מתארת ביומן את אי הסדר וחוסר הניקיון שבאונייה. אי אפשר להשוות את הרמה לספינות אנגליות וגרמניות. הסלט והפירות לקינוח מוגשים על אותה צלחת. אין מגבות בתאים, ואני שמחה, היא אומרת, ששמתי כמה במטען שלנו. ישבנו בשני כיסאות בזמן ארוחות מפאת חוסר מקום. המשמעת אליה אנחנו רגילים באוניות הגרמניות שלנו נעדרת לחלוטין. ההפלגה הביאה אותם לתעלת קורינטוס ביוון. קורט מספר שבזמן המעבר בתעלה הצרה הוא חשש לדפנות האונייה. אחרי מעבר בלרנקה שבקפריסין החלה ההתרגשות לקראת ההגעה לעבר חופי ארץ ישראל. מרתה שיף מתארת את הסיפון בחמש בבוקר, כשראו את חופי פלסטינה, זה היה יפה. השמש עלתה במזרח ואז לפתע נראתה הארץ. למראה המעבורות, הרעועות מעץ, המורידות את המטען בנמל יפו, ויתרה המשפחה על ירידה ביפו, מחשש למכונית, וחיכתה להגינה בנמל חיפה. לחיפה הם הגיעו לפנות ערב בציפייה להתקבל בזרועות פתוחות, אך הציפייה הפכה עד מהרה אכזבה. בכל מקום נדרשו לשלם מעבר למה שתכננו. לאחר 3 ימים הם קיבלו את מכוניתם וכן חיסונים שגרמו לכולם לחלות. 5 ימים אחרי הגעתם הגיעו לקבל חיסון שני. היה זה ערב יום כיפור והם מצאו עצמם חולים וללא אוכל במשך יממה שלמה. זוהי אולי נקודת חולשה של משפחה יהודית לא אורתודוקסית יוצאת גרמניה, שהטיבה כל כך להתארגן בדרכים, אך דווקא יום כיפור בארץ ישראל מוצא אותה לא מוכנה. הנחיתה בחיפה לא הייתה רכה, ולדבריה של אמא מרתה אף עוינת. מה גם שבבואם במכונית מיד עורר את הרושם שמדובר במשפחה בעלת אמצעים. כעבור כמה ימים יצאו למקטע האחרון במסלול שלהם לירושלים. בלוויית משפחה נוספת של חברים, משפחת מאייר, הם עברו דרך נצרת וג'נין, כשהם אינם מודעים לסכנות שבדרך. לבסוף הגיעו לעיר הקודש. האם כותבת, החנויות מוארות והרחובות רחבים. בוודאי, אחרי חיפה שחציה לא בנוי, היחס למהגרים חדשים טוב יותר בירושלים, והם מוצאים חדר במחיר 2.5 גרוש למיטה ללילה. בו הם נשארים כשבוע, וכך מסיימים את חיי הנדודים שערכו יותר מחודש ימים. בהמשך, השתקעה המשפחה בירושלים בדירה ליד שער מנדלבאום. שם המשיכה הקרייזלר לשרת אותם נאמנה. ובימים, כשצעירים רבים הולכים שבי אחרי קסם החיים בברלין, בשל האווירה הקוסמופוליטית, נוחות המחיה, החופש והאפשרויות הרבות שהעיר מציעה, חשוב להזכיר להם ולאחרים את המסלול ההפוך, הארוך והאמיץ שעשו סביהם. איך ניתן להשוות את הקלות הבלתי נתפסת של 4 שעות טיסה לברלין למסע מאתגר של יותר מחודש ימים ברכב ועל סיפון אונייה מסלול של מעל 4,000 קילומטר. רצוף אתגרים ומתח, תקלות ותלאות בדרך אל הארץ הנחשפת. וכך אנו מסיימים את תוכניתנו ולהתראות בפעם הבאה.